בדיוק זה יגיע, מתי ובאיזה צורה. אבל אנחנו יודעים שזה יגיע.
זה כבר בוודאות. אין ספק.
כן, כן.
למה אתה כל כך בטוח?
תראה, הסיפור הגדול, ואני מתמקד בעיקר בתגובה האיראנית לחיסול של אסמאעיל הנייה, היא שאיראן למעשה חוותה סוג של השפלה לאומית מאוד מאוד קשה באירועים שקרו אתמול. מבחינתם, אורח כבוד בטקס השבעה של הנשיא, מחוסל בלב טהרן, זה משהו שהוא הוא, הוא ממש בלתי מתקבל על הדעת מבחינתם. אבל, ואנחנו רואים לזה הרבה רמזים במדיה, ביממה האחרונה, הם מרמזים שהם רוצים שתהיה תגובה, אבל תגובה מדודה שלא תגרום לתסעיד, להסלמה רחבה. והשאלה כאן, האם לדוגמה הם יודעים להוציא לפועל סוג של מהלך שיהיה באמת כזה שגם ייתן סוג של נקמה לישראל, אבל גם לא יגרום לשבירת כלים ולהסלמה כוללת.
והם לא ממהרים, דוקטור מלשטיין, כי נכון. חלק מהציפייה והדריכות היא חלק מהתגובה.
נכון, ואני מזכיר כאן מוסטפה, בראשון באפריל חווינו את החיסול של הגנרל, גנרל משמרות המהפכה, מוחמד רזה זהדי. לקח לאיראנים כמעט ארבעה או חמישה ימים להתארגן, והנקמה יצא לפועל. גם כאן, תשמע, זה יכול לקחת כמה ימים, זה יכול לקחת אפילו שבועות, כי הם רוצים גם את אפקט ההפתעה. הם יודעים כרגע ישראל מאוד מאוד דרוכה, והאמריקאים כבר באזור עם הספינות שלהם, אז יכול להיות שהם יחכו.
גם ההפתעה וגם מריטת העצבים.
נכון, לגמרי. זה גם הסיפור של ההתשה המנטלית, הוא מאוד מאוד חשוב מבחינת הגורמים האלה, ואני חושב שיכול להיות שמה שנראה מוסטפה, זה לא רק את התגובה מאיראן, כמו שראינו אחרי החיסול של מוחמד רזה זהדי, אלא יכול להיות משהו משולב. נקבל גם מתימן, גם מלבנון, גם מסוריה, גם מעיראק, גם מאיראן בבת אחת.
ושני החיסולים במקביל או כאילו בעיתוי מאוד קרוב, יכול להיות שבעצם זה מאפשר לתגובה יותר משולבת.
נכון, אני מסכים, ואתה יודע, אני קראתי, אני קצת עובר על מדיה גם איראנית, גם לא ממשלתית, והם אומרים, יכול להיות שבכלל איראן, מה שהם קוראים, תשים על החשבון של חיזבאללה את הנקמה להניה. כלומר, אם יגידו, אנחנו בעיקר רוצים לנקום את מותו של חאג' מוחסן, של פואד שוקר, ומבחינתנו התגובה של חיזבאללה היא גם תהיה הנקמה עבור הניה. אז יכול להיות שהם יעשו כאן משהו משולב. אתה יודע, האיראנים הם שחקני שח. הם מאוד מחושבים, סבלניים, ומאוד מתוחכמים, והם יכולים לעשות דברים מאוד מורכבים.
ראית אתמול את ההצהרה של ראש הממשלה בנימין נתניהו? הוא לא היה זכוח מדי?
תראה, אני אגיד לך מה הטריד אותי, האמת היא לא רק בהכרזה של אתמול, אלא בכלל בשבוע האחרון. ראש הממשלה דבק מאוד בתזה שאומרת, ככל שנפעיל יותר לחץ, אנחנו יותר ויותר נגמיש את חמאס ונגרום להם לרדת על הברכיים ונשיג עסקה יותר טובה. ואני חייב לומר, אתה יודע, אנחנו כבר כנראה אחרי חיסול מוחמד דף, ובאופן ברור אחרי חיסול אסמאעיל הנייה. אני לא רואה שחמאס כרגע מגמישים את העמדות שלהם, לא, בטח הם לא מרימים דגל לבן, ובטח שהם לא הולכים ומקבלים את התנאים של נתניהו לעסקה, שזה אומר בעיקר ההישארות שלנו בפילדלפי ובמחוור נצרים, בציר נצרים. אני מאוד חושש שמה שניקלה אליו עכשיו בעקבות החיסול של אסמאעיל הנייה, זה פשוט מריחה של עוד ועוד שיחות וזמן, בלי שאנחנו נקדם את הסיפור של העסקה, וזה מה שהטריד אותי אתמול כשראיתי את ההכרזה של ראש הממשלה.
אז גלנט מצד אחד מדבר על הגיע השעה, אנחנו יכולים לעמוד בהסכם, ומצד שני יש שני חיסולים מאוד כבדי משקל, הצהרות לחוד ומעשים לחוד, יש בעצם סוג של סתירה בין ההצהרות והמעשים.
נכון, זו נקודה מאוד טובה שאלת מוסטפה. תראה, אני חייב להגיד, הייתי מפריד בין שני החיסולים. אני חושב שהחיסול של פואד שוקר, אתה לא יכול להפריד אותו מהאירוע של משדל שמס, שהיה ביום שבת. כלומר, אני חושב שישראל לא הייתה פוגעת בדמות כל כך בחירה בחיזבאללה, אם לא היינו נמצאים במצב של טבח כל כך אכזרי שקרה לנו ביום שבת, ומבחינה הזאת, את זה לא הייתי מכליל בעניין של העסקה. לגבי אסמאעיל הנייה, כאן באמת יש סימן שאלה, כי תראה, אסמאעיל הנייה הוא לא באמת דמות כמו יחיא סינואר, שאם אתה תוריד אותו, באמת כל תמונת המלחמה משתנה, ויש כאן סימני שאלה עד כמה זה באמת משפיע על העסקה. אני חייב לומר, וזה באופן אישי, זה התפיסה שלי, אני חושב שחמאס לא הולכים לסגור את שערי המסע ומתן בעקבות חיסול הנייה. אגב, הם לא עשו את זה גם כנראה אחרי חיסול דף. אבל הם גם מצד שני, וזה עוד פעם חוזר למה שדיברנו מקודם, לא הולכים לשנות באופן דרמטי את התנאים שלהם למסע ומתן, כמו שנתניהו היה רוצה. וכאמור, אנחנו כנראה נמצאים באותו תרק מסדוד, ובאותה דרך ללא מוצא שאנחנו היינו בשבועות האחרונים.
כי זה דווקא יכול להביא את חמאס אולי לתחושה שאין מה להפסיד. אפשר לגרור הרי, מה יש עוד להפסיד?
נכון. ואתה יודע, יכול מאוד להיות שבאמת כרגע חמאס מסתכל על כל העניינים האלה ואומר, האמת, בשביל מה אני צריך את כל העסקאות והדיבורים והכל, בין כה אני כאן עד הסוף, וזה משהו מאוד לא טוב לעסקה, כי אתה יודע, אנחנו כל הזמן בסופו של דבר מנסים לראות איפה הנקודות שבהם יחיא סינואר כן יהיה מוכן ללכת לאיזושהי עסקה. ואם באמת כרגע הוא יראה שאין לו שום אופציה, אז בסדר, ממשיכים עד הסוף במלחמה. וכאמור, בניגוד לתזה של נתניהו, אנחנו מעדיפים להתאבד ולמות בקרב, מאשר לתת לצהל להמשיך לשלוט בפילדלפי ובנצרים. ולצערי אנחנו נבין את הנקודה הזאת, אבל כנראה באיחור. אני באופן אישי מאוד מתקשה להאמין, שסינוארי התגמש לגבי הסוגיות האלה.
אתמול ראית את הצהרה. נתניהו היה מאוד קרן מתחושת הישג והצלחה.
נכון.
יכול להיות שהוא רוצה למשוך עוד ועוד כדי לרומם ולשקם את מעמדו ואת תדמיתו, ובסופו של דבר כל האזור משלם את המחיר.
תראה, אני חושב שכאן באמת נכנסים לשאלה מוסטפה מאוד סבוכה של עד כמה השיקולים הפוליטיים משפיעים כאן על ההתנהלות של נתניהו, וברור לגמרי שבעשרה חודשים האחרונים אי אפשר רק לדבר כאן על שיקולים מקצועיים, ברור לגמרי שהיו כאן גם הרבה מאוד שיקולים פוליטיים, שבמידה מסוימת גם גרמו כאן להתארכות של המערכה, להסתבכות של המערכה, ויכול להיות שגם מה שראינו כרגע זה העניין, ואת יודע, כשמסתכלים על זה, מה שקורה בעיקר בשבועות האחרונים, אתה ציינת נכון, מוסטפה, את העמדה השונה של גלנט מול נתניהו, ואת יודע, זה לא רק גלנט, זה בעצם כל מערכת הביטחון, וגם כמה בכירים מאוד בתוך הליכוד. שמענו אפילו נאמנים כמו מירי רגב וגילה גמליאל שמתבטאים בעד העסקה. כלומר, נוצר מצב שבאמת זה בעיקר נתניהו שמנסה לקדם את המתווה שהוא ניסח ממש בשבועיים האחרונים, שרוב המערכת, גם הפוליטית, גם הביטחונית, בעצם תומכת בעסקה. וכאן אתה באמת שואל עוד פעם, אז יכול להיות שיש כאן שיקול פוליטי ולא רק מקצועי.
ואני תוהה, מצד אחד בעצם ארצות הברית רוצה עסקה, וישראל אולי, אני תוהה, אם היא עושה את כל החיסולים האלו בתיאום האמריקאים, בהעלמת עין של האמריקאים, או אולי בעידוד של האמריקאים, כי האמריקאים אומרים, לא ידענו, אנחנו לא חלק, ואם כן. תהיה התקפה לישראל, הם יבואו להגן ויפעילו את כל הברית האזורית וכל המקמים וכל הרדארים, בוא תנסו לפתור לנו את הפלונטר הזה.
אז תראה, אני אתבטא כאן מאוד בזהירות, כי אני כמובן לא מכיר את כל הפרטים.
אנחנו מעדיפים פחות בזהירות.
כן, זהו, אני, מצד שני, אתה יודע, אני לא רוצה כאן סתם לעשות איזה מופע של הימורים, אבל אני מעריך, ואני עוד פעם אומר את זה בזהירות, שכן היה ידוע של האמריקאים לגבי שתי הפעולות, כי תראה, בסופו של דבר האמריקאים, וזאת הטענה הבסיסית שלהם, אומרים תמיד, אל תפתיעו אותנו, הרי יש לנו כאן אינטרסים באזור, הרי האיראנים, לדוגמה, יכולים להגיב על חיסול בבירות, באמצעות ירי, על כוחות שלנו שנמצאים כרגע בעיראק או במפרץ. אז אני מעריך שבגדול היה עדכון. לגבי הסיפור של ביירות, אני מעריך שהאמריקאים גם אמרו, אוקיי, זה מובן, זה על רקע הטבח שהיה במג'דל שמס. לגבי הנושא של הנייה, אני שוב מעריך שהם אמרו, אוקיי, נראה לנו שגם אם זה ייצור סוג של מהומה של כמה ימים, זה לא יפגע לגמרי במסע ומתן, או באפשרות להגיע להסדרה, ומבחינתנו זה יש אור ירוק. אגב, כדי לשים לב, מוסטפה, אתמול היה כינוס של מועצת הביטחון לבקשה איראנית, כדי לדון בנושא של החיסול שהיה בטהרן, וגם הבריטים וגם האמריקאים, מול הטענה האיראנית, אומרים, תקשיבו, אנחנו מצדדים בישראל, אתם תומכים בטרור, אתם נותנים חסות למנהיג טרור, וישראל מגינה על עצמה, אז כן. זה מה שקורה, ואני מזכיר לך, ברגעים אלה שאנחנו מדברים, מגיעות לאזור אוניות קרב, גם בריטיות, גם אמריקאיות, אז נראה לי שיש כאן יותר תאום מאשר פערים בכל הסיפור.
כי הרי בסופו של דבר, אם ישראל כל כך נשענת על ההגנה האזורית האמריקאית, איך היא יכולה להמרות את פי האמריקאים, נכון. אם היא תלויה כל כך בהגנה שלהם?
אני מסכים מאוד, בגלל זה גורם לי להניח, ואני גם תמיד קטקוד בזהירות, מוסטפה, שכן היה תאום, וכן יש הבנות. זה כאמור לא אומר שגם האמריקאים החליטו שהם לא רוצים עסקה. אני חושב שזה מעיד על זה שהם מעריכים שאפשר לעשות את המהלכים הדרמטיים האלה, אבל עדיין לחזור ביום אחרי לעסקה. וכמו שראינו אתמול את ההכרזה של אוסטין, של מזכיר ההגנה האמריקאי, הוא גם אומר, אנחנו מוכנים להגן על ישראל בדיוק כמו שהיה אחרי החיסול של זהדי, מה שאומר שהם כנראה גם מתכוננים לאותם דברים שגם בישראל מתכוננים אליהם.